צהריים טובים לכולם. התחלנו בשיעור שעבר את פרק ב' במסילת ישרים. עסקנו קצת בהבדל בין התנהלות החיים על פי השכל לבין התנהלות החיים על פי ההרגלים, שזה לעומת זה. מי שרוצה לבנות באישיותו את תכונת הזהירות, מידת הזהירות, שכמו שביארנו שהיא הבסיס לכל בניין המידות וכל בניין האישיות, חייב להביא את עצמו למצב שהשכל מנהל את חייו, במידה זו, במידה אחרת, כמו שעוד נראה בהמשך. מי שהוא לא נמצא במצב הזהירות, כמו רוב העולם שלא הביא את עצמו למצב שהשכל שליט על הלב, שהשכל מנהל את חייו, פירושו של דבר שהוא חי על פי ההרגלים. ההרגלים מנהלים את חייו. כמו שנשים לב, והיום טיפה נעמיק בסוגיה הזאת יותר ונרחיב אותה על פי דברי הרמח"ל, ההרגל נקרא על שם הרגל, לעומת השכל שהוא נמצא בראש. השכל הוא במקום הגבוה ביותר של האדם, שהוא משקיף על כל המרחב, לעומת ההרגל, שזה הרגל, המצב הטבעי ביותר שנוגע בארץ, נוגע במקום הכי נמוך שבנו. אז זה לעומת זה עשה אלוקים. היום בעזרת השם נעמיק קצת יותר בסוגיה הזאת, נרחיב אותה יותר ונראה באמת את ההשלכות שלה גם בחיים שלנו. אני רוצה להתבונן ביחד בפסקה הראשונה של הרמח"ל בפרק ב', נקרא קודם כל את כולה, ואחר כך נראה כמה דברים מאוד מאוד גדולים תמונים בדברים של הרמח"ל. אומר הרמח"ל בתחילת פרק ב', בביאור מידת הזהירות: הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כבר הזכרנו בשיעור שעבר שהחידוש של המשפט הזה, שהמידות נוגעות למעשים, נוגעות לתיקון מעשי פרקטי, שמי שמשנה את מידותיו זה חייב להביא לשינוי מעשי, והמובן של הנזהר זה שהאור של השכל מתגלה בכל המעשים ובכל הדרכים שלו. שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה ודאי. ועושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אחד הוא. זאת אומרת, אומר לנו הרמח"ל באופן כללי, לפני שניכנס להעמיק בדבריו, אם אדם לא מפקח על חייו, אדם לא מתבונן איך הוא הולך, הוא רץ ועושה ופועל המון המון דברים, אבל הוא לא נותן שיקול דעת לראות מה הדרכים ומה המעשים, ומרעתו קרובה מהצלתו, הוא קרוב לסכנת האבדון, ממשיל אותו הרמח"ל כמו סומה ההולך על שפת הנהר. הוא אומר, אין הבדל אם אדם סומה הולך על שפת הנהר, לבין אחד שמביא את עצמו להיות במצב של סומה. אפילו לפעמים אומרים שסומה יש לו, בגלל שהכוח הראייה הוא לא מפותח, יש לו כוחות אחרים שמפותחים, שמגינים עליו, יש לו חושים אחרים שיותר מפותחים. אותו אחד שאין לו את העיוורון הטבעי, אלא בוחר ללכת על שפת הנהר בעיניים עצומות, סכנתו היא אחת, אולי יותר גדולה אפילו מאותו אחד שהוא עיוור באופן טבעי. סומה זה עיוור, עיוור. הרמח"ל אמר לנו בתחילת הפסקה דבר מאוד מעניין, נתן הגדרה. הוא אומר, אדם שהולך בעולם, מתנהל פה בלי להתבונן, בלי לחשוב על הדרכים שלו, על המעשים שלו, מדמה אותו הרמח"ל לעיוור באפלה. זאת אומרת, האדם הזה נמצא בחושך כפול. הרי עיוור לבד הוא כבר לא רואה כלום. לעיוור לא משנה אם זה יום או אם זה לילה. אם אחד נמצא באפלה גמורה, אין ירח, אין תאורת לילה, לא משנה אם הוא עיוור או רואה, גם ככה חשוך. אומר הרמח"ל, מי שנמצא... חושך מוחלט. מי שנמצא במצב שהשכל לא מנהל את חייו, יש בו החשכה כפולה. עיוורון באפלה. אומר לנו הרמח"ל, בעצם יש שתי סוגים של החשכות. יש חושך פנימי שקשור לתוך העולם שלך פנימה, ויש חושך חיצוני שאתה לא רואה את מה שנמצא בחוץ. יש חושך שבא מהחוץ, הוא נוגע כלפי חוץ, ויש חושך שנוגע לך כלפי פנים. מי שאין לו את מידת הזהירות, הוא נתון תחת שתי החשכות, וננסה טיפה להבין מה ההבדל בין שני הסוגים הללו, כי זה מאוד מאוד מעשי. קודם כל הרמח"ל אומר, צריכים להבין, לפני שנסביר את ההבדל בין שניהם, שכשאדם הולך בלי שכל, אז לפני שהוא נופל לסכנות, הבעיה היא לא רק שהוא יכול ליפול לאיזושהי סכנה, אלא עצם ההתהלכות בחיים, שלא על פי השכל, זה כבר מצב של סכנה, זה מצב של חושך. החושך הוא לא בגלל הסכנה, אומר הרמח"ל, מי שהולך במצב של חושך, והוא על שפת הנער, גם יכול לבוא לאיזו סכנה. אבל המצב המסוכן, הלא נורמלי, זה שאתה נמצא במצב שסילקת את השכל מעליך. המקור של האור, גם בתוכנו פנימה, וגם כלפי העולם הסובב אותנו, זה השכל. כמו שאמרנו, בהרבה מקורות כתוב שהשכל משול לאור, והאדם צריך להיות נזהר, זוהר על ידי השכל. כשאדם הולך בלי שכל, הוא במצב של חושך. במצב שהכוחות הטבעיים, העיוורים שבתוכו מנהלים את החיים שלו, החושים שלנו לא יודעים להבדיל בין טוב לבין רע, בין דבר שמועיל לנו לדבר שמזיק לנו. רק השכל יודע להבחין בין ערכים, בין אמת לבין שקר, לבין טוב לעומת רע. מי שהולך בלי שכל, עצם המצב הזה הוא נתון בחושך. אומר הרמח"ל, החושך הזה הוא כפול. א', חושך בינך לבין עצמך, אתה לא במגע עם כל העולם הפנימי שלך, ותכף נסביר מה זה אומר, ואתה נמצא בחושך כלפי העולם שסובב אותך מבחוץ. כי רק השכל מאפשר לנו נקודת מגע וחיבור עם הפנימיות. החושים, ההרגלים, נותנים לנו יכולת לפגוש את החיצוניות של המציאות. השכל שיש לאדם זה לא עוד חוש מישוש, להרגיש את המציאות. יש לי ידיים, יש לי רגליים, יש לי עיניים, אוזניים, אז יש לי גם שכל כדי... השכל הוא לא עוד חוש בתוך חמשת החושים, אלא הוא משהו אחר לגמרי, הוא נבדל. הוא מאפשר לנו להיפגש עם הפנימיות שבתוך כל מה שאנחנו פוגשים בחושים. הפנימיות שבתוכנו והפנימיות שבעצם מחוץ עלינו. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. החושך הפנימי, הוא מתייחס לעומקים שבתוך האדם. מי שחי רק על פי החושים שלו, מה הרגלים? משהו גדל מגיל 0, 2, 4, 5, מה שטעים לו אוכל, מה שלא טעים לו הוא לא אוכל, מה שמענג אותו הוא עושה, מה שלא מענג אותו הוא לא עושה. אין לו שום יכולת לפגוש בתוכו עומק יותר גדול, רצון יותר נשגב. כי כל מה שהוא רוצה זה רק דברים חיצוניים שברמת החושים. הוא לא יכול למצוא בתוכו רצון לתקן את העולם, לקיבוץ גלויות, שירושלים תבנה, שיהיה טוב לאנשים אחרים. כל מה שמעסיק אותו, כל הרצונות שלו מכוונים למה נעים לי ומה נוח לי ומה טוב לי. הוא בכלל לא מכיר שיש בתוכו אולי רצונות יותר גבוהים מזה. כי הרצון מכוון רק למקומות של ההרגלים, המקומות הנמוכים. אומר הרמח"ל, מי שלא יפעיל אף פעם את השכל שנהל את החיים שלו ויבדוק מהם ערכים טובים לעומת ערכים לא טובים, אז הוא בחושך כלפי העולם הפנימי שלו. בכל אחד מאיתנו יש רצונות מאוד נעלים, השאלה אם יש לנו מגע איתם בכלל. כל זמן שאנחנו נמשכים אחרי הרגלים, אנחנו בחוץ. כאשר אנחנו לרגע עושים סטופ ומתבוננים האם ההרגלים לוקחים אותנו למקום טוב או לא, ומעבירים את ההתנהלות מההרגלים למקום של השכל, לאט לאט אנחנו יכולים לגעת במקומות יותר פנימיים. יש לנו רצונות אחרים מלבד ההרגלים שלנו. כמו שאמרנו, ההרגלים הם עיוורים. יגיד לנו אחר כך בהמשך הרמח"ל, אם אתה רוצה להפעיל על פי השכל, אז אתה צריך כבר ללמוד מה זה טוב ומה זה רע ומהי דרך טובה ומהי דרך, ואז לאט לאט אתה מגלה שהחיים שלך שייכים לרבדים יותר גבוהים, יותר עמוקים, יותר רחבים, לא כל כך צרים וקטנים כמו שהרגלים בעצם לוקחים אותם. זאת החשכה אחת שהיא החשכה הפנימית, זה נקרא להיות עיוור. מה זה נקרא להיות באפלה? למה יש עוד חושך שהרגלים נותנים לנו שאנחנו לא מתנהלים על פי השכל? בעצם השכל, אחד הדברים המהותיים שהשכל בנוי על פיהם, זה הלוגיקה והמחשבה הפנימית, שהדברים מתאימים זה לזה. הכוח של השכל זה היכולת לראות את הסדרים הפנימיים שבתוך המציאות. את ההרמוניה שכל המציאות בנויה על פיה. יש חוקים. אתם יודעים שבעולם העתיק, הרבה לפני שהכוח של ההשכלה התגלה בעולם, העולם היה חי על פי אמונות זרות, אמונות תפלות ועבודה זרה, שכאשר הם פגשו איזשהו כוח שהתגלה בתוך המציאות, א', זה מאוד הסעיר אותם והרעיד אותם, כי הם לא הבינו שיש איזושהי חוקיות. תראו לעצמכם נמצאים כמו לפני שבוע שהיה לנו יום של קיץ, פתאום אתה רואה יש ברקים ורעמים. ברגע שאתה לא מבין איך הטבע עובד ואיך החוקיות ואיך הרוחות וכל זה, חשבו שאותו אל שעכשיו התרגז על העולם, הפעיל את הברקים והרעמים.
ליקוי שמש
וליקוי ירח. כל חריגה מאיזשהו סדר שאנחנו מכירים, מיד הרעידה את כל האנושות, כי מי יודע מה עכשיו קורה. קרה דבר הכי קטן, ברגע שאתה לא מבין שיש פה איזושהי חוכמה פנימית שמנהלת את הדברים, היא מזעזעת אותנו. היא מטלטלת אותנו. כל דבר קטן, קרה לך איזה אסון, מי יודע מה עכשיו מפילים עליי מהשמיים, איזה חתול שחור, לא יודע, כל דבר קטן, אנשים מפחדים. ברגע שבא השכל, הוא מוציא את האדם מהעולם של הדמיון, ומחבר אותו אל העולם של המציאות. להבין שיש פה איזושהי חוקיות פנימית, יש פה איזשהו סדר, יש יציבות למציאות. המציאות עובדת על פי חוקים, חוק נתן ולא יעבור, חוקים שטבע אותם הבורא במעשה בראשית. לכן כשאדם מתנהל על פי השכל, הוא יוצא מתוך עולם הדמיון, כי הוא רואה את העולם שסביבו בהרמוניה. לא כל תופעה שקרה היא לא איזה רסיס שעומד לעצמו, איזה ניצוץ שמבלבל אותי ומטלטל אותי, כי אני לא יודע איך להסביר. הנה עוד תופעה ועוד תופעה ועוד תופעה. השכל מאפשר לנו לחיות בתוך עולם שיש לו הקשרים. השכל מאפשר לנו לראות רצף היסטורי. אדם שחי רק על פי הרגלים שלו, אין לו עבר ואין לו עתיד. יש לו רק את ההווה הנקודתי שהוא נמצא עכשיו. הוא לא יודע מה היה, הוא לא יודע מה יהיה, הוא לא יכול לתכנן שום דבר. אדם שחי על פי השכל, הוא רואה את ההיסטוריה, הוא רואה מרחבים, הוא לומד מהעבר, הוא מסיק מסקנות לעתיד. הוא רואה את כל העולם כמכלול שלם. הוא חי בתוך אור. מי שחי רק על פי הרגלים, הוא נמצא בחושך, כי הוא לא מבין מה מתרחש איתו, מה קורה איתו. הוא נתון בתוך עולם של דמיון. לכן אומר לנו הרמח"ל, ככל שהחיים שלנו יותר בנויים על פי השכל, כך אנחנו יותר באור בהיר. ככל שהשכל נעלם מאיתנו, יש החשכה פנימית והחשכה חיצונית. כמו עיוור שנמצא בתוך האפלה. ולכן, כאשר האדם מתנהל על פי השכל, הוא מרגיש שהוא חלק מתוך כל המכלול של המציאות, שייך למרחב הרבה יותר גדול, ולעומקים הרבה יותר גדולים, שהוא מגלה בתוך העולם הפנימי שלו. כשהרמח"ל אומר לנו שהאדם שלא הולך על פי השכל, הוא נמצא בסכנת האבדון, פירוש הדבר, הוא נמצא בסכנה לאבד את העולם הפנימי שלו. את אוצרות הרוח שבתוכו האדם יכול להתנתק מהם, אם אין לו מגע איתם. וכמו שאמרנו, האוצרות הפנימיים הם נמצאים בעומקים. ככל שאני מחובר יותר לעומקים, אני אגלה מעיינות יותר גדולים. ככל שאני מחובר לרבדים חיצוניים באישיות שלי, אני אגלה רק דברים חיצוניים וכל הפנימיות תיעלם ממני. עכשיו אומר הרמח"ל, כשאדם לא מחובר אל הפנימיות שלו, נותן להרגלים לנהל את חייו, ממילא הוא הולך ועושה דברים שאם השכל היה מפקח, היום אלו זה רע, זה שקר. כל מעשה רע שאדם עושה, מטביע בתוכו חותם עוד יותר חיצוני, עוד יותר שמנתק אותו מהפנימיות שלו, עוד יותר שמסתיר ומעלים את כל האור שגנוז בתוך האדם. ככל שהאדם מאפשר להרגלים להטביע את חותמם באישיות שלו, כך הוא לאט לאט נחשך פנימה, עד שהוא בכלל לא מזהה את הדברים האלו, ואם תגיד לאדם כזה איזה שהם רעיונות עמוקים, איזה שהם רעיונות, בכלל, הוא לא, לא רק שהוא לא יבין אותם, הוא לא ימצא בתוכו שום דבר שזה מדבר אליו, כי כל סגנון החיים שלו הוא הפוך מזה, הוא חיצוני. הוא מגיש, אין לי שאתה דבר איתו על בניין ירושלים, קיבוץ, גלויות, מה זה נוגע אליי בכלל? מה זה מעניין אותי? ויכול להיות שפעם זה דיבר אליו, אבל אם הוא הלך במהלך הרגלו, לאט לאט הוא יתרחק מהעולם הפנימי שלו, כי מעשים משאירים את חותמם על הנפש, וככל שהם מנגדים את העולם הפנימי, הם זורקים אותנו החוצה, כמו שגם הפוך. כל מעשה טוב שאדם עושה, הוא מחבר אותו אל הפנימיות שלו. וכשאדם עושה מעשים טובים על פי השכל, הוא יגלה מעצמו, עוד מעט נדבר על זה בהמשך, הוא מגלה מעצמו רצונות יותר עמוקים, יותר פנימיים, יותר נשגבים לדברים יותר גדולים.
סליחה, כן. וזה מתוך הנחה של כל אחד יש שכל.
אז כל אחד על פי השכל שלו, אבל מיד אנחנו נדבר על זה. האדם צריך להשקיע רק לפי הכוחות שניתנו לו, אבל השאלה אם הוא ממצא את כל הכוחות שניתנו לו, או שבזה הוא מוותר לעצמו, למחצה ולשליש ולרביע. אם האדם על פי השכל שלו, וכל אדם יש לו את המסלול החיים המיוחד שלו, מנצל את כישרונות התבונה שלו לחשוב האם הדרך שאני הולך היא טובה או לא טובה, זה מספיק. הוא לבד יגלה כבר מה נכון לו.
אפשר גם לבקש עזרה.
ודאי. לפעמים זה חלק מהשכל, זה לדעת שמה המוגבלות שלי ומי יכול לעזור לי. ודאי, ודאי. חז"ל אומרים שאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לפעמים אתה לא יכול לדעת, אבל לפחות אתה צריך להכיר שאתה בבית האסורים, ושיש מישהו שבחוץ ויכול לעזור לך, ואז תבקש ממנו עזרה. נכון.
לכן צריך את המודעות, קודם כל צריך את המודעות.
נכון, בשביל זה אנחנו יודעים. זה מה שאומר, כל מה שהפרק הזה של מסילת ישרים, בא לעורר אותנו למודעות הזאת. אמרנו, זה הפרק הזה, הוא עוסק בעיקרון, בכלל, אחר כך הפרק השני, הדרכה מפורטת, איך הדברים האלו מתיישמים, ואז יבוא הפרק השלישי, איך קונים את זה, איך רוכשים את מידת הזהירות. אבל אנחנו רוצים קודם, אם לא נבין את העיקרון היסודי, לא נדע אחר כך איך לממש אותו בתוך המציאות. אני רוצה קצת לגעת בנקודה שהרמח"ל פה לא מדבר עליה.
סליחה, יכול גם להיות בן אדם שיש לו שכל, שהוא חכם, אבל אין לו את השכל הזה כאילו לראות באמת אם הוא מתנהג טוב או לא.
אני רוצה עכשיו לעסוק בדיוק בשאלה הזאת, למה רוב בני האדם שדווקא יש להם את השכל ויש להם דווקא לא משתמשים בו, מה המניע? אחד המניעים, יש כמה מניעים, אני רוצה לגעת באחד מרכזי, אולי ניגע בשתיים, ואחד אנחנו נרמוז עליו כי נעסוק בו אולי בהמשך, אבל מאוד מאוד מהותי כדי להבין איך המנגנון הזה פועל אצל רובנו, אצל רוב בני אדם, וגם אלה שמשתמשים תמיד יכולים לגלות שיש להם יותר מה להשתמש, גם אנחנו הקטנים. למה רוב בני האדם בעצם לא משתמשים בשכל ומעדיפים לתת להרגלים מגיל אפס לנהל את החיים שלהם? הרמח"ל בהמשך יגיד איך זה בנוי, זאת אומרת, יש, אחרי שאנחנו לא עושים את זה, יש מנגנוני הדחקה שלא נשים לב לזה, אבל קודם כל השאלה, למה באמת אדם לא חושב באופן טבעי, אני השכל, הוא המלך של החיים, הוא המנהל, הוא יודע מה טוב, מה רע, בוא רגע כל דבר נעשה, נחשוב, ככה צריך להיות באופן פשוט, רואים שרוב העולם לא נוהג ככה, מה הסיבה לזה? סיבה פשוטה,
נוחות,
אפשר להגיד נוחות, עצלות, טוב לי, מה שכבר הורגלתי זה כבר קניתי, זה קניין משלי, ללמוד, לשנות, לקנות הרגלים זה מאוד מאוד קשה, ואתם יודעים, כתוב בכל ספרי המוסר, גם הרב קוק מדבר על זה, שהעצלות הכי גדולה שיש לאדם, זה לא עצלות להרים את עצמו מהכיסא או מהמיטה ולעשות דברים, עיקר העצלות היא במחשבה, עצלות מחשבתית. אדם לא רוצה להתעמק ולחשוב מעבר למה שהוא כבר מכיר. לחשוב יותר עמוק, זה, טוב, כואב לי הראש, העולם היום לא בנוי לזה. לחשוב יותר מכמה דקות זה כבר צריך עזרה מקצועית, איך עושים את זה? אומרים ככה, שמעתי לפני הרבה שנים, שבעולם הדמיון, תבינו שכשבימאי עושה סרט, אז אסור שהצנה שהוא מקרין בסרט יהיה יותר משמונה שניות. הוא חייב כל שמונה שניות להחליף צנה כי זה משעמם. האדם אחרי שמונה שניות נכנס לשעמום. אז זה בסרט קשה הוא לראות את זה. לחשוב על משהו קל וחומר, על משהו פנימי, עמוק, על האישיות שלו, בכלל, עם מי אפשר לדבר? אז הסבר אחד מאוד פשוט, וזה נכון, וזה הנוחות, וזה העצלות, והעצלות המחשבתית היא הכי גדולה. תנסו משהו, לפעמים אתה רואה, אתה יכול לדבר עם כמה אנשים, אחרי 10 דקות אנשים נרדמים. לא, לא, כן, לא, לא כי אתה לא מעניין, הוא פשוט, הוא לא בנוי לחשוב, הוא בנוי לחיות על פי הרגלים, על פי דברים נוחים, אין לו יכולת להתאמץ. השריר, אתם יודעים, כל שריר בגוף שלנו, אנחנו לא מפעילים אותו, הוא מתנוון. אותו הדבר, שרירי המחשבה. אם אדם לא מפעיל את שרירי המחשבה, הם מתנוונים, הם נעשים חלשים, הם נעשים רפואים, אפשר לשקם אותם, אבל זה צריך פיזיותרפיה, צריך טיפול כדי לאט לאט בהדרגה לעורר את עולם המחשבה. אבל זאת סיבה חיצונית, ולרוב זאת לא הסיבה העיקרית. הסיבה היותר עיקרית שהאדם, אני אתן גם סיבה, אני אתן דוגמה פשוטה. האדם כשהוא יודע שהוא הולך להרוויח משהו גדול, או להפסיד משהו גדול, הוא לעולם לא יתעצל. הוא לעולם לא יתעצל. אומרים לו, תשמע, בחוץ מחלקים כסף, כולם יקפצו ירוצו. או שאתה יושן במיטה ואין לך כוח לקום. אומרים לך, הבית שלך עולה באש, תאמינו לי, כל אחד יקפוץ מהמיטה. אלא מה? השאלה כמה המחיר שמציעים לו, אם שווה לו לקום או לא שווה לו לקום. העצלות היא לא הבעיה. הבעיה זה הרצון שלי לשלם את המחיר בזה. העיקר, המחיר שצריכים לשלם כדי להעביר את החיים מסגנון של הרגלים לסגנון של שכל, זה המחיר של ההשתנות, להשתנות. עיקר הקושי של האדם, זה לא העצלות, הקושי הפיזי להתאמץ, זה האי המוכנות, יש משהו, מנגנון בנפש, ותכף ננסה טיפה להבין איך הוא עובד, מנגנון אמיתי שלא רוצה להשתנות. המחיר של ההשתנות הוא כבד, הוא מוכן להתאמץ הרבה, הוא מוכן לא להתעצל בהרבה נושאים בעולם. רק תשאיר אותי במקום שבו אני נמצא. ללכת על פי ההרגלים, פירושו של דבר, ללכת בלי צורך להשתנות. אדם מוכן להפעיל הרבה את המחשבה, אל תשנה אותי. להשתנות זה דבר מאוד מאוד קשה. למה הדבר הזה כל כך קשה? הסיבה שאנשים לא אוהבים להשתנות, אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא אוהבים להשתנות, כי המצב הקבוע הסטטי נותן לנו איזושהי תחושה של יציבות, ביטחון, יציבות. אני יודע שהאדמה עומדת כאן היום, אני יכול לבנות את זה שתעמוד גם מחר, נכון? אז אני יכול להסיר את דאגתי מהנושא הזה. כל נושא שאני בעצם יכול לבנות עליו שמחר הוא יהיה קיים, אני לא צריך לחשוב עליו יותר, נותן איזושהי יציבות. לחשוב שכל יום אני צריך לשנות את החיים שלי ואת המחשבות שלי וכל יום לבדוק את זה, להיות כל זמן באיזושהי עמדה אקטיבית כזאת, אולי אני לא בסדר, אולי מחר צריך לשנות, אולי כל רגע להיות באיזושהי ביקורת עצמית קשה, זה לא נוח, לא בגלל שקשה לי, בגלל שלא טוב לי לחיות בעמדה שכל רגע אני צריך להשתנות. מצאתי את המשבצת שלי, אני יודע מי אני, יש לי את העבודה שלי, יש לי את הפרנסה, את המשפחה, את הבית, זהו, שלום על העיניו, שתן לי לחיות 120 שנה. למה כל יום להחליף את אורי ולהשתנות להיות משהו? זה קשה, הנפש ממענת כי היא מחפשת את, כביכול את אותה יציבות לעמוד בה.
אין סיכון, אין ציפיות.
אין סיכון,
לא
אין ציפיות, נכון, נכון, נכון. יש פה, האמת היא, עוד גרעין יותר עמוק, אנחנו לא נעסוק בו היום, אני רק ארמוז אליו. לפעמים גם כשאדם מבין שהוא לא נמצא במקום טוב, והוא מבין שהוא צריך להשתנות, ויש הרבה דוגמאות לזה, האדם לא עושה את זה מסיבה יותר עמוקה, יותר פנימית, היא קשורה למה שאמרנו, כי אין לו אמון בעצמו שהוא מסוגל באמת להשתנות.
או שהוא פוחד בתגובה חברתית.
הפחד הוא תוצר לוואי של החוסר אמון. אם אני מאמין, אני פוחד מהחברה, כי מה שנותן לי את היציבות זה מה החברה יגידו עליי. ובעצם האמון שלי הוא תלוי בהם. אין לי אמון שאני מוכן לחיות בלי, לא, שלא אכפת לי מה יגידו עליי.
אולי יותר ביטחון מה שיגידו.
זה יותר ביטחון, נכון, נכון. האדם, בוא נגיד ככה, האדם יש לו הרבה רווחים, כביכול, מדומים, להישאר במצב הזה שבשביל זה הוא לא רוצה לשנות אותם. אנחנו מנסים להסביר את זה, אבל אנחנו צריכים להסביר מה האדם טועה ומפסיד בזה. אחרת אם נשאר בזה אנחנו רק נבסס את הרגילים שלנו. האמת היא שכל המצב הזה הוא מצב דמיוני ומצב לא נכון מסיבה אחת פשוטה. הסיבה הפשוטה ביותר, אין דבר במציאות שנשאר קבוע באותו רגע שאחרי, שום דבר. כל מי שיודע למשל בגוף האדם, כל רגע יש תאים שמתים ותאים שנולדים. אין רגע אחד שהכל נשאר סטטי. ואנשי המדע אומרים, כל 7 שנים כל התאים של גוף האדם מתחלפים. אין רגע אחד שהעולם נמצא על עומדו כמו שהיה מקודם. אפילו מה שנראה לנו בחושים, תראו עד כמה החושים מתעתעים אותנו. נראה לנו שהשולחן הזה הוא קבוע וסטטי, נכון? בנו אותו לפני 30 שנה, גם בעוד 30 שנה הוא יעמוד פה. כל מי שיודע קצת מדע, יודע שזה לא נכון. האלקטרונים זזים כאן כל כך מהר, לרגע הם לא מפסיקים, בגלל שזה כל כך מהר, זה נראה לנו כסטטי, נראה לנו כקבוע. החשמל שנראה לנו שדולק כל הזמן, נראה לנו קבוע, הדלקנו את החשמל, הוא דולק. זה לא נכון. הזרם החשמל עובר כל כך מהר. החושים הגסים שלנו לא מצליחים לעמוד על הדקות של הדברים. נראה לנו כאילו האור עובד קבוע. באמת אין שום דבר קבוע במציאות. אם כך זה בעולם החומר, על אחת כמה וכמה בעולם הרוח. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום את כל מעשה בראשית. אין משהו אחד ממעשה בראשית שהיום כמו אתמול. אבל מה? זה לא שאני הפכתי להיות מישהו אחר. התבנית החיצונית נשארת אותו הדבר. מה שמתחדש זה הפנימיות. כמו שאמרנו, גוף האדם הוא לא משתנה. התאים בתוכו, החיות שבתוכו היא משתנה. זרם הדם, האוכל, החמצן, כל מה שעובר בתוך האדם הוא משתנה. אותו הדבר, הדברים הדומם, הצומח החי, התבנית החיצונית נשארת. מה שזורם בתוכה, מה שמחיה אותה, הוא מתחדש כל הזמן. בעצם בלי הפסקה. פעם ראיתי כתב אחד מגדולי הוגי הדעות, אפילו חושב אחד הגוי, הוא אמר, אין לך דבר יותר קבוע במציאות מאשר זה שהמציאות משתנה כל הזמן. אם אפשר להגיד על משהו שהוא קבוע, זה שיש כל הזמן שינוי בתוך המציאות. אבל האדם מעדיף אף על פי כן לראות את עצמו במצב סטטי, במצב קבוע, כי להשתנות זה לשנות. קשה לי המצב הזה לשנות, וכמו שאמרנו, לפעמים זה קשור גם אפילו בזה שאין לי את האמון שאני באמת מסוגל. איפה שאני נמצא, אני יודע שאני מסוגל לחיות. לעבור למקום אחר, מי יודע אם אני יכול לחיות שם, מי יודע אני מסוגל. אנשים, מה? בעצם, אם אפשר לומר, גם מבחינה רוחנית, האדם צריך לחיות במצב כזה, וזאת מידת הזהירות שתכף טיפה נתבונן עליה יותר, לאור המבט הזה, במצב כזה שהוא כל הזמן גדל. למה אנחנו צריכים להיות במידת הזהירות? כי מי שהייתי אתמול, זה לא מי שאני היום. אני כל הזמן הולך ומתפתח, אני כל הזמן גדל, אני כל הזמן אדם אחר. חז"ל אומרים שכל אדם יש לו מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל, גדל. שולחים לנו כל הזמן מסרים, גם מבפנים וגם מבחוץ, להתפתח, לגדול, להתרחב. ככל שהאדם הוא יותר גדול ויותר יש לו אמון בעצמו, רמת השינויים שלו יותר גדולה, עד כמה הוא מסוגל לשנות את עצמו. מי שזוכרת, הזכרנו באחד השיעורים הראשונים על אחד מגדולי האדמו"רים ששאלו אותו, מה אתה מכוון בברכת שלא עשה לי גוי? הוא אומר, ברכת שלא עשה לי גוי זה איך שהייתי נראה אתמול. היום לעומת אתמול זה כמו יהודי לעומת גוי. אני, זה אומר אותו אדמו"ר, איך שאני הייתי אתמול לעומת שאני צריך להיות היום, זה כמו פער. זה האדם שמוכן כל יום לשנות את עצמו לגמרי. אז אנחנו אולי לא נדרשים לשינוי כזה, אבל במשהו, כי באמת זה דמיון לחשוב שאנחנו נשארים אותו הדבר. מי שהיום חי אותו הדבר כמו אתמול, הוא חי בדמיון. אומר הרמח"ל, אנחנו צריכים לצאת מהדמיון. אין רגע שבו אנחנו לא משתנים. אני רוצה רגע לעבור לנושא אחר שמדבר הרמח"ל, ואחר כך הכל יתקשר. כן.
אין איזה... בעיניי,
נראה לי שיש כאן גם מידה של גאווה, בכל הקטע הזה של חוסר רצון להשתנות. יש אנשים שיגידו, אני בסדר, לא צריך להשתנות, יש בזה מקום... כן, אבל בדרך כלל הגאווה או הרגשה שאני בסדר, היא כבר באה כהסבר על מה שהוא לא רוצה. יש בו איזושהי רתיעה פנימית מלעשות את זה, זה כבר הסבר, אני לא צריך. אם הייתי צריך, היית צודק, אבל אני צריך להסביר למה, אני בסדר. אבל יש לו, תשאל אותו, רגע, ואם לא היית בסדר? לא, אני תמיד יהיה בסדר. יש, זה כבר מנגנון הגנה שהוא מפחד, הוא לא רוצה לעבור מצב אחר. הוא מגן כל...
זה סנגוריה,
יפה. כן, בדיוק. לשיטתו. אומרנו הרמח"ל, כדי להבין טיפה יותר את העומק של הדבר הזה, דבר מאוד מוזר. אומר, תדע לך, מי שחי על פי ההרגלים שלו, ולא על פי השכל, ולא מוכן לבחון כל יום מחדש, האם הדרכים שלו טובות או לא, הוא יותר גרוע מהחיות ומהבהמות. יותר גרוע, לא, הוא לא כמו בהמה וחיה, הוא יותר גרוע. למה?
לחיות אין אפשרות.
מה?
לחיות אין אפשרות.
זה, לחיות אין אפשרות, אז תגיד, אז אתה כמו חיה, אני חיה, בסדר. מעלת האדם לא הופיע בך, למה אתה יותר גרוע, כן?
כי הבהמה היא בורחת כשהיא רואה
שמשהו מזיק. יפה, אומר הרמח"ל, למה? הבעל חיים כשהוא רואה שיש לו איזושהי סכנה, הוא יש לו אינסטינקטים טבעיים להישמר מפניה. אם אתה לא הולך על פי השכל, אין לך את האינסטינקטים הטבעיים להישמר מהסכנות, ממילא אתה, הסכנות עורבות לפתחך יותר, אתה יותר נתון לסכנה. ואני רוצה טיפה להבין למה. למה לאדם אין את ההגנות הבסיסיות שהקדוש ברוך הוא נתן לבעלי חיים? נגיד ככה, אדם לא הולך על פי השכל שלו, בסדר, אז אין לו את מעלת צל אלוקים, אין לו את כל המפגש עם הרצונות הכבירים, מחשבות, בסדר, אז לפחות ירד למדרגת בהמה. לא. אומר הרמח"ל, אם האדם לא חי על פי השכל, הוא נתון לסכנה יותר גדולה מבעלי חיים. למה? פה צריך להבין משהו מאוד מאוד יסודי ומאוד חשוב גם בחיים שלנו.
כי יצר
הקיום,
כאילו...
כן, גם לאדם יש יצר קיום, גם אדם רוצה לחיות...
ואין לו את האינסטינקטים של החיות.
למה? למה אין לנו...
שכשהוא נולד, הוא לא עושה כמו שחיה נולד.
נכון, אבל זה אני שואל, למה אדם שונה...
אדם צריך להתפתח, הוא לא כמו הבהמה, הבהמה מותה עם האינסטינקטים האלה. וככה היא נשארת עד שהיא מתה. אבל הבן אדם,
הוא
יפה
שהשכל יפעיל אותו.
יפה, יפה, יפה.
אם אדם לא מודע לזה,
הוא לא עושה.
אני מסכים כל התשובות, אני רק רוצה טיפה יותר לסדר אותן. אומר הרב קוק, יש לו מאמר מאוד נפלא, שנקרא לתקופת המעבר, מופיע בספר של מאמרי הראייה. אומר שם הרב קוק, ישנו הבדל יסודי מאוד בין חיי האדם, לבין חיי שאר בעלי החיים. שאר הבעלי חיים, יש להם שמירה טבעית שנתונה בתוכם, של אינסטינקט, שבריא, ששומר עליהם, ככה הקדוש ברוך הוא נתן, כשהם מרגישים סכנה, מרגישים איזה בעל חיים טורף בסביבה, הם בורחים, או שהקדוש ברוך הוא נתן לכל בעל חיים איזושהי צורת הגנה, צורת שמירה, סוואה, נכון. אבל אומר הרב, האדם שונה בזה מכל שאר בעלי החיים. כיוון שהאדם הוא היצור היחיד שהוא נועד להיות בחירי ולבחור זה רק בין טוב לבין רע על פי השכל, לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יגיע למצב שהשכל מנהל את חייו, והוא אומר, כל מקום שבו מופיע השכל, האינסטינקט נעלם. אין שמירה שבנויה על פי האינסטינקט, כאשר מי שצריך להחליף אותה זה השכל. כשיש שכל, אין אינסטינקט. אז כמו שהזכרנו מקודם, חליל האדם שהוא סומה ועיוור, יש לו אינסטינקטים אחרים שניתנו לו, כי הוא כבר מפעיל אותם. כשאדם שיש לו את השכל, כל החושים האחרים יותר נחלשים, כי השכל הוא כבר מנהל את החיים שלו. אומר שם הרב דבר מופלא מאוד. תדע לך, המצב הזה קיים לא רק כשהאדם הגיע, הביא את עצמו למצב שהשכל שלו מפותח ויכול לבחור בין טוב לבין רע, אלא אפילו כשמתחיל להתפתח קצת המצב שהשכל מסוגל כבר להתחיל לנהל את האדם, אף על פי שהוא לא התפתח, הוא לא למד ולא יודע, אוטומטי כשהשכל מתפתח, החושים יורדים, האינסטינקטים יורדים. אפשר לראות את זה מאוד, כל אחד כאן מכיר. למשל, ילדים בגיל ההתבגרות.
תינוקות.
גם תינוקות בגיל שנתיים, שלוש, השנה הזאת, או ילדים בגיל ההתבגרות. מה קורה? מתחיל השכל להתפתח, הוא לא מפותח, אבל השכל כבר דורש להיות עצמאי, לנהל את החיים כמו שאני מבין, כמו שאני יודע, והדרישה הזאת היא נכונה, היא צודקת, אלא השכל עוד לא מפותח. ברגע שהאדם מרגיש, חש את העצמאות הזאת שבאה עם השכל, ממילא הוא שובר את כל ההרגלים שהיו עד עכשיו. כל ההרגלים באו להגן עליי כשלא היה לי שכל, כשלא ידעתי איך להתנהל. עכשיו אני עצמאי, השכל יודע לנהל אותי. אותו דבר, ילדים משנתיים לשלוש, מי שמכיר, יש להם שלב מאוד מאוד תוקפני, מאוד עצמאי, כל דבר אומר לא. אם אתה רוצה לשכנע אותו משהו זה, תגיד בדיוק הפוך, הוא יעשה את זה, ואז הוא יעשה את מה שאתה רוצה. ככה זה עובד? אני פשוט, אני חווה את זה כל יום. אז... נכון, אבל זה בדיוק אותה תופעה. כיוון שמתחיל להופיע השכל, הם שוברים את כל ההרגלים, כי יש תחושה, אם יש שכל, כבר לא צריך אינסטינקטים. אני לא צריך את ההגנות הטבעיות שמישהו אחר ייקח את חסותו עליי, ואפילו לא החושים שבתוכי. הרב קוק אומר, אותו הדבר כמו בחיי הפרט, יש גם בחיי האומה, בחיי העם, הוא מנתח שם בצורה מאוד יפה את ההיסטוריה של הדורות האחרונים של עם ישראל. הוא אומר, עד לפני כמה דורות, עם ישראל היה בו אמונה טבעית בצורה אינסטינקטיבית. רוב עם ישראל האמין בצורה פשוטה, אמונה פשוטה, אמונה טבעית. בדורות האחרונים קרה משהו, שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב שבו השכל מתפתח, רוצים להבין את כל מושגי האמונה על פי השכל ועל פי הדת, אף על פי שזה עוד לא קרה. עצם זה שהתפתחה כבר הדרישה הזאת, מיד נשברו כל ההרגלים של האמונה הטבעית, והם הלכו הצידה. במקום שהשכל הופיע, אנשים מאמינים על פי שכל, אמונה יותר גדולה ויותר מפותחת, במקום שלא, אז הם נשברו. אבל זה התהליך שבעצם אומר הרב קוק שאנחנו עוברים אותו, לכן הוא קורא לזה תקופת המעבר. השכל מתחיל להופיע, מתחיל לדרוש להחליף את המקום של האינסטינקטים הטבעיים, אבל הוא עוד לא מספיק מפותח. ולכן הוא אומר שם, התלמידי חכמים צריכים לבוא ולהביא לעם ישראל את האמונה בצורה מפותחת וגדולה, כי כבר יש דרישה בנפשות להגיע לאמונה בצורה גדולה, בצורה מפותחת. בעצם התהליך הזה הוא לרגע לא פוסק. אין יום שאדם לא גדל, או במילים אחרות, לא מקבל תוספת של שכל שהוא צריך יותר להבין, יותר להעמיק, כי כל יום, כמו שאמרנו, אם בגוף שלנו כל יום התאים משתנים, גם בעולם הפנימי שלנו, הכוח להבין, הכוח להשכיל, הכוח להעמיק, גדל מיום ליום. כמו שהזכרנו, הברכה הראשונה שאנחנו אומרים ב-18, 3 פעמים ביום, זה חונן הדעת. כל יום אנחנו מקבלים שפע חדש של דעת. אז לא ייתכן שנראה את עצמנו היום כמו שראינו את אתמול. לא יכול שנתנהג היום על פי השכל של אתמול ולא נחדש את המצב שלנו בעצם היום. לכן, לפי זה נבין שמידת הזהירות, זה כל כך יסודי שאנחנו עומדים את זה פה בהתחלה, צריך להתנער מאיזושהי מחשבה שטוב, למדנו 2-3 פרקים במסילת ישרים, קנינו את מידת הזהירות ואנחנו רצים קדימה. מידת הזהירות היא לא משהו שקונים וגומרים אותו וממשיכים הלאה. זה משהו שהוא בעצם צריך להתחדש כל הזמן. כל הזמן אדם צריך להיות במידת הזהירות ולהבין מה החיים שלו דורשים ממנו עכשיו. איך הוא צריך לנהל? אחרי שהוא למד עוד דברים ועוד דברים, צריך כל פעם לבחון מחדש את החיים שלו בדרך הנכונה, בדרך הלא נכונה, המעשים שלו על פי האמת. השכל של האדם גדל וממילא התנהלות החיים על פי השכל היא צריכה בעצם להשתנות, ואדם צריך לראות את עצמו תמיד באור חדש. כי בעצם כל החיים של האדם זה התפתחות וצמיחה של אותו אדם, להיות יותר רחב ויותר עמוק ויותר גדול, בהמשך אחד ישיר שמתפתח. ההבדל הוא שככל שהאדם מתפתח יותר, העיסוק של השכל הוא עוסק יותר בדברים יותר פנימיים ויותר שורשיים. ככל שאדם, לעולם אדם לא מפסיק את מידת הזהירות. גם אדם הקדוש שדבר עליו בפרק כ"ו, גם הוא צריך לעבוד כל יום על מידת הזהירות לפי מידת הקדושה שלו. רק מה שהוא צריך לשנות כל יום ולהשתנות, ולהאמין בעצמו שהוא מסוגל להשתנות, ולעשות שינוי פנימי בתוכו, זה ברבדים הרבה יותר דקים, הרבה יותר פנימיים, הרבה יותר שורשיים. הוא כבר לא צריך להתמודד עם לא לגנוב ולא לרצוח, ולא לאכול לא כשר, ולא לחלל שבת, הוא כבר לא שם. ההתמודדויות שלו הן בדקויות הרבה הרבה יותר קשות. רק אתן איזה דוגמה אחת, עכשיו עולה לי, שנזכר באורות התשובה, הרב קוק מביא איזושהי דוגמה על צדיקים עליונים, כן, אם הוא מתאר אותם כנראה שהוא היה במקומות האלו, הוא אומר שאצלם עיקר ההתמודדות והאיסורים אצלהם, הוא אומר, זה לא זה שהם כל הזמן דבקים בקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, זה כבר מזמן אצלם קבוע. זה גם לא זה שיש להם מידת אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא ומידת עירה נוראה מהקדוש ברוך הוא, גם זה לא התמודדות. מה ההתמודדות שלהם? על האיזונים שלפעמים האהבה גוברת על העירה, לפעמים העירה יותר גבוהה על האהבה, והם צריכים ליצור כל הזמן את האיזון הדק בין עוצמת הדבקות של האהבה לעוצמת הדבקות של העירה. זה האיסורים של הצדיקים גדולים שעליהם כל הזמן הם עובדים. והם יכולים להתייסר בזה לא פחות מאשר אנשים פשוטים שכמונו שמתמודדים בדברים קטנים. אז תמיד מידת הזהירות צריכה ללוות אותנו, וככל שאדם מתפתח יותר, זה יותר בשורשים ויותר ברבדים יותר עמוקים. כדי להבין עוד קצת בנושא הזה, ואז נראה איך הדברים מתקשרים, בעצם צריך להבין משהו יסודי במבנה הנפש של האדם. אנחנו יודעים שהאדם, לא אדם, הבריאה כולה מחולקת למדרגות. כך לימדו אותנו הראשונים, הכוזרי, הרמב״ם ועוד ראשונים. יש דומם, צומח, חי, מדבר, ומאז יש עוד מדרגה של עם ישראל, עוד מדרגה חמישית. בעצם כל מדרגה, כשאנחנו מדברים עליה, זה צורת הופעת חיים שהיא מובדלת לגמרי מהמדרגה הקודמת לה. ולא רק שהיא הבדל נקודתי, אלא בעצם כל צורת החיים כלולה בהבדל העצמי בין מדרגה למדרגה. ניתן דוגמה פשוטה. אם אנחנו אומרים על צמח שהוא מגלה את מידת הצומח לעומת הדומם, בצמח יש גם דומם, יש בו מים, יש בו חומרים, יש בו אנרגיות. האם הצמח זה דומם, שיש לו עוד איזה נשמה קטנה שקוראים לצומח, או שכל הצמח כולו הוא עצמו צומח? גם הדומם שבו הוא כבר צומח. אם אנחנו לוקחים את מין החי, ניקח חתול, בחתול יש גם דומם, ויש גם צומח, הוא גם גדל כל הזמן, ויש בו גם הופעה של חיים. האם ההופעה של החיים היא משהו שבא על גבי הדומם והצומח, או שכולו חי? גם הדומם שבו הוא חי, גם הצומח שבו, אותו הדבר. ניקח אדם, באדם יש גם דומם, יש גם צומח, יש גם חי, וגם מעלת האדם, שהוא אדם מדבר, אדם משכיל. האם באדם יש קומה שהוא דומם, הוא צומח, הוא בעל חיים, ויש בו עוד משהו שהוא מעל זה, רוכב מעליו, הוא גם בן אדם. לא. כל מה שיש באישיות שלי זה אדם. גם הדומם שבי זה אדם. גם כוחות הצמיחה והאכילה שלי זה אדם. כל החושים שלי זה הכל ברמה של אדם. לכן, נבין דבר מאוד יסודי. אם אחד מהמינים הללו מאבד את המעלה העצמית שלו, הוא לא יורד לאיזושהי מדרגה אחרת. ניקח לדוגמה, הצומח, אולי החי זה יותר דוגמה פשוטה. אם יש איזה פרפר שהחזקתי אותו ובסוף הפרפר מת. אומר, טוב, עכשיו הוא לא חי, אז הוא ירד מדרגה, זה יהיה צומח. יש בו צומח, יש בו גם דומה, יש בו צומח. אני אשתול אותו עכשיו באדמה ויצא לי צמח. מה פתאום? אם הוא מת, כל המעלה שלו ירדה, גם הדומם, גם הצומח, לא נשאר ממנו שום דבר. אותו דבר צמח, אם הצמח יירקב, אז הוא לא יחזור להיות, הוא קיבל מהאדמה, אז הוא יהפוך להיות אדמה, קיבל מים, יהפוך להיות מים, לא, הוא יתרכב, יתקלה ויעלם. כל מדרגה, ברגע שהיא איבדה את עצמה, היא לא יורדת קומה, היא מאבדת את כל מה שהיה לה, כיוון, כמו שהסברנו מקודם, שהכל כלול באותה מדרגה המייחדת שלה. מכיוון שמה שמייחד את האדם, את מין האדם, זה השכל, וזה כמו שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, זה צלם אלוקים שבאדם, לכן השכל הוא המהות של האדם. כל החיים של האדם מתנהלים על פי השכל. כשהשכל של האדם לא מופיע, אין לו שכל, אז הוא לא יורד מדרגה והוא טוב, אז הוא יהיה בעל חיים, אין לך שכל. אז אתה תהיה כמו אותם היצורים שאין להם שכל, הם בעלי חיים. לא. אם אין לך את מעלת השכל, אומר הרמח"ל, אתה פחות אפילו מבעלי החיים, מכיוון שנקודת המהות שלך, נקודת העצמיות שלך, שמחיה אותך, זה השכל. וכשהיא נעלמת, אז אין לך את נקודת הקיום. אין לך את מה שיש לבעלי חיים, כי אתה לא בעל חיים. אין לך את אותה שמירה הטבעית שיש לבעלי חיים. לכן מידת הזהירות זה האלף בית כדי להתחבר למימד האדם שבך, לחיות על פי השכל, לחיות על פי הטבע שלך, על פי המהות שבך שהיא מנהלת את החיים שלך. נושא האחרון שיש לנו פה, וזה אומר אותו הרמח"ל, וזה דבר מאוד מאוד יסודי לכל עבודת המידות בכלל, לעבודת הזהירות בפרט, ולמה שדיברנו מקודם על חוסר האדם מהרצון להשתנות, וגם המקרה הזה הוא כל כך, לצערי, כל כך פרקטי ומעשי היום, בכל מיני תחומים בחיים, והמבין יביא. יש איזושהי מחשבה שאנשים טועים לחשוב שכל צומת שאני נמצא בה, יש לי שתי אפשרויות מה לבחור. א', ב', ויש אפשרות שלישית, שאני לא בוחר.
לא לעשות.
לא לעשות, נכון? יש לעשות משהו טוב, לעשות משהו רע, לפעמים אפילו מחמת הספק, אני נמנע מלעשות, לאכול, לא לאכול את זה או לאכול את זה, או לא לבחור, אני בעצם בוחר, אני מעדיף להימנע מלבחור. אנשים חושבים שאם הם נמנעים מלבחור, הם בעצם לא בחרו, וזה טעות. האפשרות, בדיוק, האפשרות לא לבחור היא בחירה מוחלטת. במילים אחרות, וזה מה שתכף נגיע כאן ברמח"ל, אומר הרמח"ל, אם אתה לא השתמשת בשכל לבחור ונשענת על ההרגלים, זה לא שלא בחרת, בחרת בהרגלים. כיוון שכל יום אנחנו משתנים, כל יום מתפתחים, כל יום אנחנו צריכים לבחור בחירות חדשות. אם בחרנו לא, אם לא השתמשנו בשכל, זה לא שלא הפעלנו את השכל. בחרנו לא להשתמש בשכל. זה אומר הרמח"ל, ותכף נצטט כאן מה שקראנו מקודם, הוא אומר, יש העיוורון הטבעי ויש העיוורון הרצוני. מה זה נקרא עיוורון רצוני? אני רוצה להיות עיוור.
אני בוחר.
אני בוחר להיות עיוור. מה זה אומר? אני מפעיל כוח. זה לא להיות, כמו שאמרנו בהתחלה, אותו אחד אומר, אני לא רוצה להשתנות. נוח לי, אני מלמד סנגרוי על עצמי, אני מעדיף להיות סטטי. אתה לא סטטי, אתה תמיד אקטיבי. רק אתה חושב שאתה לא, אתה כל כך בדמיון, לא רק שאתה חושב שלא צריך לבחור, אתה גם לא יודע שבחרת לכיוון השני. לא לבחור להתקדם זה לבחור ללכת אחורה. לכן אומר את זה הרמח"ל פה, שא' הוא מזכיר את זה שזה העיוורון הרצוני, ואומר, אחר שיש לאדם דעה והשכל להציל עצמו, איך ייתכן שירצה להציל עיניו מהצלתו? מה זה ירצה? הוא לא רוצה להציל את עצמו. לא, הוא רוצה להתעלם. מי שלא רוצה לבחור בטוב, הוא בעצם בחר להתעלם. ותדעו לכם, זה מאוד משמעותי. הרבה מאוד אנשים טועים בזה, אומרים, יש לי בחירה, אני לא בוחר. אני לא בוחר לאכול, אני לא בוחר מקצוע, אני לא בוחר להתחתן, אני לא בוחר. לא בוחר זה בחירה. בחרתי בעצם בהפך. בחרתי בלהישאר במצב שלי היום, או בחרתי להתנגד להשתנות שאני משתנה. אני לא רוצה להשתנות עם מה שמשנים אותי. הלא לבחור זה בעצם בחירה מאוד מהותית. כי כל יום הקדוש ברוך הוא מציב אותנו בפני התמודדויות חדשות. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו, כל אדם כל יום לפי היכולות שלו בניסיונות והתמודדויות. אבל הקדוש ברוך הוא גם כל יום נותן לנו את השכל החדש לדעת איך להשתמש בו כדי לבחור את הבחירות החדשות. כי הבחירות לא נועדו לרעתנו. כל הבחירות נועדו להוציא לפועל את תכונת האדם שבנו. כל בחירה שאדם בוחר, אם בוחר אותה נכון, הוא יותר מתחבר לעומק שבו, לעומקים שלו, יותר מתחבר לאמת שלו ושל המציאות. וכל מקום שאדם או בחר ברע, או נמנע מלבחור בטוב, הוא בעצם בחר לא לבחור. הוא בעצם בחר, במילים אחרות הוא בחר ברע. כי לא לבחור בטוב זה להישאר במקום שאתה נמצא, והרי אמרנו, היום לא מתאים לי למקום שאתמול. אני השתניתי, העולם השתנה. לעמוד במקום פירושו דבר, אני לא מסכים להשתנות שרוצים לשנות אותי. מי רוצה לשנות? ריבונו של עולם רוצה. אני לא מסכים. אני חושב שאני יכול להישאר במקום, אבל אני משתנה רק בכיוון אחר. לכן אומר את זה הרמח"ל, לכן הוא חוזר על זה כמה פעמים. הוא קורא לזה סתימת העיניים בבחירה וחפץ. מה זה בחירה וחפץ? לא, לא, לא רציתי להתקדם, לא בחרתי לא להתקדם, הפעלתי רצון אקטיבי. אין דבר כזה להישאר באותו מקום. אין דבר כזה להיות סטטי. מי שבדמיון שהוא רוצה לשמר את המקום שלו, הוא בעצם בוחר בכיוון הנגדי. לכן אומר לנו הרמח"ל, ולכן זה כל כך יסודי פה, לפני כל בניין האישיות שאנחנו באים לבנות אותה. כל הבחירות שלנו, הן בעצם צריכות להיות מותאמות למה שהשם בוחר בעבורנו. הוא מזמן לנו כל הזמן הרפתקאות חדשות, ניסיונות חדשים, התמודדויות חדשות, וגם נותן לנו את השכל לבחור נכון. כי כל הבחירות שלנו באות להוציא את העומקים של החיים שבתוכנו, בשביל זה אנחנו חיים עלי אדמות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בספר דברים, ובחרת בחיים. לבחור בחיים פירוש הדבר, תעזור לעצמך על פי השכל, להוציא את כל הטוב שגנוז בך, את כל העומקים שנמצאים בתוכך, על ידי כל ההתמודדויות שאתה בעצם עובר אותם בדרך. כל יום וכל שעה יש לנו יכול, מקבלים שכל חדש והתמודדות חדשה. שכל חדש כדי שאיתו נוכל להוציא לפועל, להכריע הכרעות בנפש לכיוון הטוב. וממילא, ככל שאנחנו בוחרים יותר בטוב, הולכים יותר בטוב, ככה מדרגת האדם שבנו מתגלה. ככה צלם אלוקים שבנו, כל בחירה טובה מטביעה בתוכנו את ההתנהלות של השכל. ומי שזוכר בסוף השיעור שדיברנו, ההרגלים הטובים זה הרגלים שבאים אחרי הבחירה. אחרי שכבר בחרתי משהו וקניתי אותו והפכתי אותו להיות המדרגה שלי, אז הוא יכול להיות הרגל, כי הוא הרגל טוב, הוא הרגל שבא אחרי השכל. הוא הרגל שאני מטביע אותו בתוכי, זה שכל שרכשתי אותו ואז הפכתי אותו להיות קניין עצמי שלי. כל ההתמודדות וכל ההשתנות חלילה לא באים לרעתנו או לאמץ אותנו למשהו שהיינו רוצים להיות בנוחות. זה בא לחבר אותנו לעומקים הכי גדולים שבאנו, להוציא את כל הטוב שבתוכנו ובחרת בחיים. עד כאן להיום.
וירדו מפגת הים, שם הראשים, ירדו מלשון חוזה, אדם נקרא כלרדום,
יום חושש, וירדו מפגת הים,
שאתה, אם אתה לא עושה את זה, אתה יורד מתחת
למדרגה. אם עולים עד הרקיע ויורדים עד הפעם. נכון, נכון, נכון.